זהו אי בו השלם עולה על סך חלקיו. תמיד חשבנו שזאת מעט קלישאה, אבל אחרי ביקור קצר באי הספרדי הזה, מבינים שהאווירה בו היא אחרת. אלה לא ההרים הגבוהים באמצע הים התיכון, אלה לא הכפרים ההרריים שופעי הטרסות, לא הדרכים העתיקות שעשויות כולן אבני גיר, וגם לא השמש שתמיד זורחת כאן באביביות מעל הים התיכון, וכמו לוחשת כל בוקר חופש. זהו טרק נודד ומגוון ביעת מפתיע. והיום, מיורקה. שלום, וברוכים הבאים לפודקאסט המעיין, עונה מספר 3, פודקאסט על טרקים וכל מה שמעבר. וכמו בכל עונה, אנחנו משנים את הליבה שלה, בעצם מביאים פרקים קצת שונים מעונה לעונה, אבל תמיד שומרים על כמה פרקים שקשורים ליעדים, בהם אנחנו מדריכים או משתפים מדריכים אחרים לגבי יעדים שאנחנו נורא אוהבים. אבל היום רבותיי, היום אנחנו מדברים על מיורקה.
מיורקה.
ומה כל כך? שלום.
שלום.
שלום לנסים. יזהר דמטר, מדבר אלינו ממונפליה וצרפת.
נכון, נכון.
אז בוא תגיד לי, מה כל כך מיוחד באי הזה?
תכלס, אין הרבה מיוחד שחושבים על זה. אבל זה גם מה שמגניב פה. זה אי שממוקם טוב, עם היסטוריה שופעת, שמאוד אופיינית לאזורים אחרים גם בספרד, השילוב הזה של המוסלמי והנוצרי. יש בו ערים, יש בו ים. לכאורה, אין בו משהו מיוחד. אבל אני חושב שמה שמיוחד בו זה השילוב הזה של כל הדברים. יש שם רכסים גרעניים יפהפיים, ויש שם כפרים קטנטנים שמגיעים אליהם רק אחרי הרבה 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 שעות של נסיעה בספרד, ואז גם הם נטושים. ובאי מאוד 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 קטן, כאילו הכל נדחס ביחד. זה עוד אחד מהטיולים האלה שבאמת אפשר לשים בהם את האצבע על מה האיכות שלהם. וזה נורא נורא כיף במיורקה. קראת בהתחלה את מה ש... לא מאמין שאני כתבתי את זה, זה נורא יפה מעיניי, אני חייב רגע לטפוח לעצמי על השכם, את מה שכתבתי בדף טיול הזה שנה שעברה לפני הטרק הראשון שדרכנו שם.
אני רוצה לראות אותך תופח.
תפיחה. לא יודע אם זה נקלט במיקרופון. שטויות. וזה באמת זה, זה באמת זה, זה מין כזה עבירה מאוד 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 כיפית ונעימה, וזה לא האזור ש... שכולם מסתובבים בו, הוא סופר מלא או משהו כזה. כאילו, נורא כיף שם בהקשרים האלה. וזה מגניב. זה מגניב את האל שם ברגל. לא המקום הראשון שחושבים עליו שהולכים את האל ברגל, אני חושב. אבל אם מגיעים לשם, באמת מייצרים וצריך לייצר שם מסלול, שכזה נוגע בכל הדברים האלה, בעדינות מצד אחד, וגם בלי פחד מהצד השני, זה מקום מאוד מעניין.
אדיר. אז עבור מי שמאזין לנו בפעם הראשונה, פרקים או פרקי פודקאסט שבו אנחנו מדברים על יעדים, אז אנחנו משתדלים שיהיה להם איזשהו מבנה אחיד. זה בדרך כלל תיאור של היעד עצמו, קצת איפה הוא נמצא מבחינה גיאוגרפית, קצת על ההיסטוריה שלו, ובעיקר על הטרק, למי זה מתאים, מה רמות הקושי, איך נראה יום בטיול הזה, ולשלב כמה טיפים בסוף. אז המטרה היא בסופו של דבר שתקבלו חשק ותסמנו את היעד הזה, ספציפית היום מיורקה, כיעד הבא שלכם, או חלק מהרשימה של ה-to-do list. אז קדימה, אנחנו ממשיכים. אז איפה נמצאת מיורקה? כרגע הוא פשוט קם והלך. אז לבינתיים אני אספר לכם שעד שיזהר יחזור, ניתן לעקוב אחרינו ולהקשיב כבר לשתי עונות שהקלטנו. עונה ראשונה, אפשר לראות שאנחנו היינו קצת בחיתולים שלנו מבחינת ההסקט הזה, אבל לאט לאט השתפרנו, ויש אחלה פרקים. בעונה השנייה כבר צירפנו את נועם, ונינה גם הייתה איתנו אז, ויש פרקים שמשלבים גם יעדים חדשים אגב. בעונה הזאת אנחנו ננסה להביא קצת יותר מההדרכות שלנו בשטח, ולשלב את הפרקים הקלאסיים. והנה יזהר חזר, ואולי תענה לנו על השאלה, איכן נמצאת מיורקה בעצם?
לא משתפה כלים, זה ממש כמעט נכנס להקלטה. אלוהים ישמור, אחרי זה... יענים טכניים, וואי וואי. אז מה השאלה?
אז בואו תמקם אותנו על המפה. איפה נמצא האי הזה?
מיורקה זה אי של ספרד. גם מבחינת ההיסטוריה הקרובה הוא מאוד ספרדי, גם מבחינת האופי שלו מאוד ספרדי. הוא חלק מהאימא גימנזים, כמו גימנסיום, עירום ביוונית, זה גם מי שנתנו את השם. לא ברור אם החיילים שהגיעו משם היו נלחמים ערומים, לא ברור אם האיים ערומים מצומח, שזה לא כל כך נכון לגבי מיורקה, וגם לא לגבי מנורקה ואיביזה, שזה גם כן חלק מהאימא גימנזים. אבל אלה השמות שלהם. בעת היותר מודרנית קראו להם האיים הבלרים, ומשם, והאי הגדול באיים הבלרים באמת זה מיורקה, איזולה מיור, מיור גדול, כמו מייג'ור, אם מתרגמים את זה פונטית לאנגלית. זה בעצם קצת צפון על מדריד, דרומה לברצלונה, ואמצע הדרך בין ברצלונה למלגה, כזה ממש אמצע ספרד, כך ימין הקטן, אתה מגיע בקו רוחב 39, דרומה לאירופה, מונפליה זה 42-3 בערך, לאי באמצע הים התיכון, שמאוד חשוף למזג אוויר צפון אפריקאי. וזה אולי עוד קצת מהקסם שלו. זה אי אירופאי, טריטוריה אירופאית, קרובה לאירופה, עם אופי אירופאי, עם הרים גירעניים, ומזג אוויר צפון אפריקאי. מעניין.
תגיד, בגימנסיה בהרצליה, היו גם מסתובבים ערומים שם, בתל אביב?
אוי ואבוי, מה זה פה?
פתאום חשבתי על...
התוכן של הפודקאסט הזה הוא 18 פלוס.
נכון. אבל לא יודע, זה הדבר הראשון שקפץ לי לראש. אז למי זה מתאים? עכשיו אני רוצה לצאת למיורקה. בואו נתחיל להיכנס לתוך הטרק הזה.
זה אי פיצי, ממש פיצי. וזה גם מה שמעניין בו, וזה למה הוא גם יכול להתאים להרבה מאוד מטיילים, למה אני מתכוון. אנחנו בטרק שלנו, כמו שאנחנו עושים במעיין, תמיד נעשה ותמיד עשינו, טרקים נודדים, קמים בבוקר, עוברים כפר, בקטה, מנזר, מה שיש. אבל תכלס, אם רוצים לטייל במיורקה, אפשר אשכרה להתמקם בפלמה, ופלמה ממוקמת ככה שבעצם היא פחות או יותר עד שעה ועשרים נגיד, מכל מקום בטרק. הטרק רץ ברכס שנקרא טארה מונטנה. זה הרכס הצפוני, זה הרכס היחיד במיורקה. רכס שהוא כל, כולו גירני, גירני, גירני. גיר קשה, כרמל, יפה, קניונים, מצוקים. ובעצם הרכס הזה דמיין מעין משולש שווה שוקיים, בערך, לא כל כך שוות, בכל זאת, שבקודקוד שלו נמצאת פלמה, ואז כל הצלע של מול הקודקוד, התחתונה בעצם עם פלמה היא למעלה בקודקוד, כל מה שמתחתיו זה בעצם הרכס, אז כאילו כמו מקרן כזאתי, אפשר לחזור ולהגיע לפלמה. אני כמובן לא הייתי ממליץ על זה, הייתי ממליץ יותר אם הולכים את אל ברגל, להתמקם יותר בהרים וכן הלאה. כל החלק הדרומי שלו, ריזורטים, 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 חוף ים תיכון, אתה יודע כמה תיירים מגיעים למיורקה בשנה?
תן לי לנחש.
יש קצת פחות ממיליון תושבים. כמה תושבים יארח כל אדם בביתו באופן מטאפורי?
אם יש קצת פחות ממיליון תושבים, שלושה.
12 מיליון.
לא, מה 12 מיליון?
תיירים בשנה.
וואו, אז כמה בממוצע תייר יארח בביתו? זה יחס של כמה?
לא, בערך 12. די קל לחשב.
נכון. זה לא היה הצד החזק שלי אף פעם.
סתם.
אתה מדבר פה עם איש קולנוע, רוח.
אז כן, זה אי מאוד מאוד מאוד. מאוד מאוד תיירותי, ובעצם אפשר לעשות בו הכל. יש המון חבר'ה שיגיעו לפלמה ויעשו כזה דיי טריפ, כזה להרים, יראו קצת מקומות יפים, אין לי שום דבר נגד, אבל שמתמסרים לרכס ולכפרים ולהליכה ביניהם, האי הזה פשוט נראה אחרת לגמרי. וכמובן, כמו בכל מקום שאנחנו מטיילים בו, יש גם הרבה מאוד מקומות שאפשר להגיע אליהם רק ברגל, שזה כבר נראה לי מובן מאליו, במיוחד במקומות שאנחנו נוסעים אליהם.
אפרופו להגיע, אין טיסות ישירות, צריך להגיע דרך ספרד או פשוט דרך קונקשן?
פעם היה, שבבועת התיירות הגדולה של 2018, ארקיה הוציאה טיסות כל שני וחמישי ישירות למיורקה, נשמע לי היום כל כך מופרך, אנחנו הדבר אחרי שמעסיק אותנו היום זה עסקת החטופים, כן או לא, אז כן, פתאום טיסות ישירות למיורקה, זה דבר גנרי זה, אבל הרבה יותר קל פשוט להגיע לברצלונה, ובברצלונה להגיע למיורקה, אני לא חושב שיש עיר אירופאית גדולה, שבאפריל, שזה לדעתי העונה הטובה ביותר טייל במיורקה, אין ממנה צ'ארטרים למיורקה. אני לא מצליח לדמיין עיר כזאת. אני חושב ששנה שעברה טסתי הלוך חזור ממונפליה, אפילו היה טיסות למיורקה בעונה, שזה שדה סופר פיצי. כן, ברצלונה, מונפליה, מרסיי, כל עיר שאפשר להגיע לה פחות או יותר. שנה שעברה רוב החבר'ה הגיעו עם ברצלונה, זה נורא נורא נוח, וברצלונה ממש מגניבה. אחת הערים האהובות עליי.
כן, אני מסכים איתך.
בלי שום קשר לפודקאסט.
יש בברצלונה, איכשהו תמיד שברצלונה עולה על על השיחה המשפחתית, לא יודע באיזה, בכל מיני הקשרים, תמיד נאמר במסגרת השולחן ארוחת ערב, משפט אחד. בברצלונה, איפה יש, חוץ מברצלונה, את ספסל הפסיפס הארוך ביותר בעולם?
אני לא חושב שאפשר לדבר על משהו פחות קשור לפודקאסט, מאשר הדבר שעכשיו העלית. כאילו,
בשערי תקווה. שמע, וזה נאמר בטיול מודרך שההורים שלי היו בו. זה ההקשר. ענית על זה ככה בין השורות שהעונה הכי טובה לטייל באי זה אפריל. זהו? וזה זה מסתכם? בטרק.
תחס כן.
אוקיי.
למה אפריל? כי חם שם. שוב, מזג אוויר צפון אפריקאי, על אף שזה צפון, אני אגיד במדריד באותו זמן, ששוב, זה פחות או יותר אותו קו רוחב, אני מאמין שצריך להסתובב עם מיילונים, במיוקה חם, דורך היום, באמת שחם. אנחנו עוצרים בצל, אנחנו מחפשים צל, כאילו רק בימים שאנחנו עולים מאוד גבוה בערים, אז נעים בשמש. טיפי טריקי, יכולים להיות עננים, אבל מרץ, הסיכוי לגשם יותר גבוה, זה בדיוק השלב הזה שהמזג אוויר קצת מתחלף שם, חזיתות הדרומיות מתחילות להגיע, ואז גם יש סופות אגב. במרץ שנה שעברה הייתה סופה שהרסה לנו את אחד השבילים. קפצנו מסביבו אמונית ברמה הזו. פשוט היו עליו מלא עצים גדולים שנפלו מרוחות במהירות אינסופית, הצפה בחופים. זה היה מרץ שנה שעברה, אני מאוד מקווה שזה החריג ושזה לא יחזור עצמו. אפריל זה איזשהו איזון מאוד מאוד טוב. רוב הזמן נעים מטייל, אבל כן על הצד החם. מאי כבר חם מדי. אז כן, אם רוצים להסתכן, מרץ, יותר פריחה, יותר נעים, אבל תכלס אני לא הייתי לוקח שם את הילים במרץ, אפריל, ואז אני יכול להיות הרבה, הרבה יותר שקט עם עצמי. זה גם כאילו הקיץ זה כזה, האופי של האי הזה, נו, מה, חופים, נחלים, אנחנו רוצים להיכנס, נו לנו שמש, בחיית. אז כן, זה יותר מתאים, דעתי, אפריל.
היית שם אותו במקביל לקריטים מבחינת רמת הקושי?
לא, 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 לא. אני חושב שקריטים יותר קל ממיורקה. שוב, בתוכנית שאנחנו מדריכים כמובן, אפשר לעשות לכל טיול עוד 17,000 התאמות כאלו אחרות. בתוכנית שאנחנו מדריכים, הטרק במיורקה הוא יותר קשה. אנחנו הולכים קילומטראז' גדול. הרבה צעדים. השבילים מאוד טובים. הדרכים במיורקה, ובכלל השביל שאנחנו מטיילים בו, זה GR 211, שנקרא גם דרך האבנים היבשות. אבנים יבשות זה יותר אזכור לשיטת בנייה, בנייה יבשה, שזה בעצם בנייה רק באבנים, ללא כל צמנט. זאת אומרת, אבן גיר מונחת על אבן גיר. דופקים אותם טיפה אחת על השנייה, רואים שברים בחיבור ביניהם, אבל לא רואים צמנט. וככה בעצם כל האי הזה בנוי. מי שבנה את זה ככה, זה כבר המורים התחילו לבנות את זה, המוסלמים ששלטו שם לאורך תקופה די ארוכה בהיסטוריה, וגם השאירו חותם אדריכלי פנטסטי. ורוב הטיול אנחנו און ואוף על הדרכים האלו. יש הרבה דרכים של אבנים יבשות במיורקה. לא כל הג'יאר הוא דרך של אבנים יבשות. אנחנו יורדים אלו גם כמה פעמים לכמה פסגות יפות, אבל לאורך רוב, ממש הרוב המוחלט של הטיול, אנחנו הולכים בדרכים ושבילים מעולים. ברובם באמת רואים את האבנים היבשות, יש גם כמה דרכים שאנחנו הולכים אליהם כדי לראות אותם בסי תפארתן, דרכים שנשמרו מאוד טוב עם השנים, דרך אחת קוראים לדרך הדואר, כי פיזית יש כמה כפרים שככה הגיע אליהם הדואר. ובגלל איכות השבילים הזאת, ובאמת זהו אלפים, מפרשי הגובה הם לא כל כך גדולים, מזג אוויר רוב הזמן מאוד טוב, אז אנחנו מרשים עצמנו כזה לנדוד עם הרגליים יותר. זה מתאים למי שאוהב את העניין הזה של ההליכה, וגם יש לו סבלנות, נשמע אולי קצת מוזר, שאנחנו מטיילים באלפים, כל שעה וקצת, עוברים עמק, וואלה, נוף אחר לגמרי. עולים הרבה, יורדים הרבה, זה כאילו משהו משתנה. שם לוקח זמן נוף להשתנות, ולדעתי שוב, זה חלק גדול מהיופי של האי הזה. בשעות, אנחנו על דרך הדואר, אלונים עתיקים, אבנים מרוצפות, זה היופי. עכשיו, 4 שעות, עולים לפוץ' מז'ור. פוץ' זה בקטלנית שמדברים במיורקה, זה שכך קוראים פסקה. פוץ' מיור, סליחה, לא מג'ור, הפסגה הגבוהה, זה מה שעושים עכשיו. העלייה יחסית מתונה, הירידה גם סבבה לגמרי מבחינת שיפוע, ולוקח זמן הנוף להשתנות. אם אנחנו רגילים באלפים, עולים עכשיו לפסגה, כל שעה הצומח משתנה לחלוטין, עולים עכשיו לפסגה במיורקה, הצומח כנראה לא ישתנה בכלל. תכלס, התחלנו ב-1100, מגיעים ל-1800, לא יש שינוי משמעותי, וזה חלק מהיופי, זה גם לדעתי חלק מהאיכות בטיול הזה. אי אפשר להשווה אותו לאלפים, אסור. אני גם לא הייתי משווה אותו לקרטים, אגב, מהבחינה הזו, כי בקרטים יש יותר שינויים נופיים מאשר במיורקה, אבל במיורקה, לעומת קרטים, יש הרבה יותר שינויים אנושיים. כל כפר יש לו אופי אחר לגמרי, היסטוריה, דרכים, וזה משהו מאוד יפה בטיול הזה. אז הוא לא יותר קל מקרטים, הוא יותר קשה באיזשהו סדר גודל, אבל בעיקר בגלל המרחקים, וזה חלק ממה שהופך את הטיול הזה לייחודי.
אני חושב שאם אתם רוצים, או מתלבטים גם, או לא מכירים את קרטים, אתם יכולים גם להזין לפרק שלנו על קרטים, אגב. ובסוף להחליט.
שוב פעם, אתה עושה פה פרסומת לקרטים על חשבון הטריק במיורקה?
לא, אני מנצל שהקלטנו כבר לא מעט, ככה. כי אם באמת מצטרפים אלינו עכשיו, אז שידעו רגע מה יש בהמתחתנו. בוא נדבר על סגנון הלנה. איפה ישנים שם? ואתה יכול לתאר את זה, ותוך כדי גם אולי לתאר לי כבר יום בטרק. ארוחת הבוקר, קצת כזה מה יש על השולחן, ואיך זה גולש להמשך היום וסוף היום.
אז יהיה קצת קשה, כי באמת נגעת באחד החוזקות הגדולות ביותר של הטיול הזה, שהוא מאוד מאוד מגוון. יש יום אחד שאנחנו ישנים, יומיים בעצם, שני לילות, באותו מקום, במלון יפה על הים, לא על חוף הים, בכל זאת על מצוק מעליו. אדיר, מכל חדר רואים את הים, יושבים בארוחת בוקר, ספרדית, פשוטה, טוסט, רסק ושום, וכמובן כל מיני דברים מסביב. ויושבים מול הים, יש יום אחד שישנים בבקתה, והבקתות הספרדיות הם פשוט יכלו להשקיע יותר. אין עוד דרך לתאר את זה, אנחנו מגיעים לשם הרבה חיזוקים, נגיד בעניין של המזון. שוב, יושב במקום יפה, מחוץ לכמה זיתים עתיקים, וקמים ויוצאים משם. ויש יום אחד שאנחנו יורדים לאחת העיירות היוקרתיות ביותר בספרד, כי מיורקה יש לו צד מאוד מאוד יוקרתי. לביונסה יש בית בעיירה הזאת, היית מאמין, שפשוט באיזשהו שעה ונדלן שם, כי רואים את הים, כי זה מקום של נופש, כי היה עוד שטח, עלה לאיזה מין, אוי, כמעט תפל לי המיקרופון, לאיזה מין מחירים בלתי אפשריים כאלה, ואז אנחנו מגיעים לאיזושהי עיירה, שפעם הייתה כפר חמוד וקטן, אבל היום היא סופר מין אתר תיירות הכי מפונפן עלי אדמות, ובמקום לברוח, אנחנו מתמסרים אליו, זה ערב אדיר, מגיעים לעיירה הזאת, שופן עבד שם, גם סיפור בפני עצמו, והולכים לישון באיזה מלון בוטיקי סופר קטן, יוצאים למסעדה מאוד מושקעת ומגניבה, וכן, ויום אחרי זה מגיעים לבקתה, כאילו הכי פושט עלי אדמות. אז יש משהו מאוד מאוד מגוון. לילה אחרון אנחנו נשנים במנזר, אשכרה מנזר, חדרים קטנים, כאילו יותר באופי הפיזי נקרא לזה, יותר מזכיר מלון, אבל כן, חדרים פיצים של מנזר, ומין חדר ענק כזה ששם אוכלים את ארוחת בוקר. ארוחת ערב אנחנו הולכים למסעדה ליד המנזר, שם אחלה פיה, עדיף. אבל מאוד מיוחד, מאוד מיוחד העניין של לינה במיורקה, וגם באמת מגוון. וזה שוב חלק לדעתי מהיכולת שלנו במעיין. אנחנו לא מתחייבים לכלום, לא למלון כזה ולא לחסניה כזאת. אצלנו יהיה הכל, באותו טיול. וצריך גם בגרות כדי להכיל את זה. ערב אחד בחדרים מדהימים, ערב אחרי זה הוסטל באמצע העירה שנקרא צויר, במעונות. ומה זה סבבה? כי זה בניין קולוניאלי גדול ועתיק, וזה חלק מהיופי. בגדול, רוב הימים די דומים, אין הסעות יותר מדי, יש הסעה בתחילת הטיול, הסעה לאורך הימים, יש כמה הקפצות קטנות שאנחנו עושים, אבל ממש כזה ברמה של רבע שעה לא יותר. הולכים, הרבה, עושים פיקניק, מאוד כיפי ומושקע, כי יש יופי של גבינות ממנורקה, השכן, האי השכן, האי הקטן, לא מיורקה, מנורקה, קטן, מיינו, ויופי של מוצרים מקומיים, הרבה עיזים, הרבה כבשים בטעמים של החלב, וירקות טובים כמובן ספרד, אי אפשר לפשל. ארוחות ערב מאוד מגוונות, כמו שאמרתי, יש מסעדה אחת סופר פנס, ויש יום אחד פאיה, ויש יום אחד בקטה שאנחנו אשכרה מביאים לשם עוד חיזוקים אפילו שלנו לארוחת ערב, כי היא באמת יחסית דלה. היא בסדר, כן, אבל פשוט באמת דלה. וזהו, ימים ארוכים, ימים שמסתיימים גם מאוחר יחסית, אנחנו מאוד אוהבים לסיים בשעת הזהב, 5:30. במיורקה זה לא תמיד קורה, זה הרבה פעמים יותר לכיוון 6 וקצת. ספרדים אוכלים גם ככה סופר ברוכה, ארוחת ערב, גם קמים קצת יותר מאוחר, זה איכשהו מסתנכן לא רע. אבל כן, ימים ארוכים, צריך לבוא מוכנים לזה נפשית.
בעונה הקודמת דיברנו על איכויות של טיול, ואני תוהה אם באמת מיורקה נופלת להגדרה הזאת, שבעצם כדי איכויות של טיול, הפרק על הימים, מוזמנים לשמוע, עונה שנייה, אבל האם באמת מיורקה היא גם עונה להגדרה הזאת בעיניך?
לך להיסטוריה. לך להיסטוריה של היגע הזה. יש שם תרבות פרהיסטורית שנקראת תלאותית, מאוד מעניינת. אחריה, פיניקים, רומאים, יוונים, המורוקאים, שוב נוצרים, בית קסטיה. רק הרצף הזה, בראש אתה אמור כבר להתחיל לדמיין את כל הכמרונות שאתה מצפה למצוא מצד אחד, ואת הנמלים מצד שני. עכשיו, ההיסטוריה הזאת השאיר את עצמה מאוד חזק בכפרים, בחיבורים בין הכפרים, בשמות, יש נגיד שם אחד, עזוב, הנה, ויידרמוסה שדיברנו על זה, ויידרמוסה, וי כמו ולה, עמק, דל, של, מה זה מוסה? מוסה, משה. ושמתחילים לגלגל את הדברים האלה בראש, בעיניים, ברגליים, מתחיל להיות מאוד מאוד מעניין. עכשיו, את זה אתה יוצק בתוך נוף הררי מאוד יפה, מתחיל להיות מגניב, מתחיל להיות מגניב. ואז אתה יוצא מוויידר מוסה, ואתה מגיע נגיד למבזר הזה שדיברתי עליו, ביוק. ואז מיוק, יום אחד אתה לא עולה למעלה, ההפך, אתה נכנס לקניון שנקרא טורן דה פרעז, יופי של מקום, נדבר עליו בהמלצות או במקומות שאני אוהב. ופתאום יצא בחוף, מלא תיירים, וכאילו זה כל הזמן משתנה, ולא חוזר לאותו מקום. זה לא שרגע אחד עמק, רגע אחד קרחון. זה עולמות שונים לחלוטין. צריך להיות רגישים הדברים האלה. שוב, צריך לדעת לטייל ולהיות רגישים. צריך להקשיב למדריך שמנסה לשים לב לרגישויות האלה בעצמו, ולהסב את תשומת ליבם של המטיילים. סתם. אבל כן, זאת האיכות של הטיול הזה. הוא מאוד 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 כיפי, כי הוא באמת, יש בו משהו שאני לא מכיר מאוד טיולים. באמת כזה מגוון, לא עולה לי בראש אפילו טיול אחר שאני מדריך, שהוא עד כדי כך משתנה מרגע לרגע. שוב, לוקח זמן לשינוי הזה לקרות, רגע, לא מדבר עכשיו על דקה, מדבר על כמה שעות, אבל כן, באמת נוצר שם משהו מעניין, וזה אחד הדברים שדעתי שוב, אדירים אצלנו במעיין. סליחה שאני פה עוד פעם תופח עצמי על השכם, עצמנו, אבל באמת היכולת שלנו לא להתחייב, לא למלונות הפנסי וגם לא לאכסניות הפשוטות, אלא הפוך, להתחייב לחוויה הכי טובה עבור המטיילים. מיורקה, אני מבחינתי שמה הצלחנו, בענק.
שלוש המלצות, נסים, אנחנו מתקרבים לסוף הפרק ולפינות האחרונות. תן לי מקומות שאתה אוהב, משהו מסוים שאתה ממליץ עליו.
אז אני אתחיל כמובן מפלמה, פלמה דה מיורקה, עיר הבירה. רוב המיורקנים גרים שם, מיורקינים. המיורקיניות, עיר מאוד כיפית, מחלקים תיירותיים, שגם חמוד לפעמים מסתובב, דרך חלקים סופר היפסטרים, כמה מהעילות הכיפים שהיו לי בספרד, היו במיורקה, והקתדרלה של מיורקה, של פלמה, סליחה, שהיא מטורפת, נבנתה במאה ה-17, היא סיימו לבנות אותה במאה ה-17, היא עצומה, היא בגובה של כמעט 45 מטר, ים של סמלים, ים של שודדי ים, ששאירו שם סמלים שלהם, היא מופרעת לגמרי. אם דיברתי על המגוון בכל האי הזה, הכנסייה עצמה, אפשר שעות לבלות שם. נראה לי באיזשהו שעב זה נהיה משעמם, כן? אבל באמת אם צוללים פנימה, גם שעה קלה, 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 זה לגמרי מספיק. אפשר לדבר שוב, פלמה, אוכל ספרדי, טאפס, כיף גדול. אז זה אחד. שתיים, זה הערוץ הזה שדיברתי עליו, טורן דה פרעז. אני חייב לומר, ובענק, זה לא המלצה אחראית. מה הכוונה? זה מקום מסוכן, מאוד. זה ערוץ שצריך לדעת היטב איך להיכנס אליו ואיך לצאת ממנו. זה כמו להיכנס, תחשוב על אחד מנחלי הנגב, שיש שם באמת מפלים של כמה עשרות מטרים גם, שיש להם אולי מעקפים, אין שם סימון, אין שם כלום, צריך להיכנס עם כמה חבלים קצרים, רק כדי כזה להתאמך, זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. הלכתי שם עם שתי קבוצות שנה שעברה, כולם בחיים ובסבבה, ואפילו נהנו מאוד כמובן. אבל היה ויש לכם את ההזדמנות, כנסו לערוץ הזה. יש שם המעבר אחד שהוא מין בין כמה בולדרים כאלה מעל מפל גבוה, מין עוברים אותו מהצד כזה, וקוראים לו הלידה מחדש. והוא באמת כזה, נדחס שם דרך איזשהו סדק, וזה גם נהיה חשוך, ואז בבת אחת, אחד מחברי הקבוצה יקבל ויעזור לך איפה להניח את הרגליים, וכזה, זה מין כזה, הוא לא המסוכן, אבל הוא באמת המיוחד ביותר, וזה ערוץ אדיר, יש לנו, דעתי, מלא תמונות בדף טיולים ממנו, אחד המקומות שאותי הכי מרשימים, ושלישי ואחרון, זה כמובן החופים, המים במיורקה, שוב, זה מזג אוויר צפון אפריקאי, זה כן, אנחנו מכירים מקרטים, יובשני יחסית, החופים כחולים, 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 ואז נגיד החוף של דייה שאנחנו עוברים בו בטיול, בכלל כל החופים מצפון, החוף בסוף הערוץ שדיברתי עליו, סאקולוברה, טורן דה פראס זה הערוץ, סאקולוברה זה החוף, זה צבעים, וואי, אדירים, 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 וזה תמיד כיף, לסיים יום טיול ורחצה בים, לא רע, לא רע בכלל.
אתה רוצה יחידה ארץ ישראלית? שקשורה למה שאמרת?
רק אם זה קשור. זהו, את סף הלא קשור, את מכסת הלא קשור בזבזנו.
איפה יש בארץ מקום שנקרא גם לידה מחדש? שמתאר תחושות דומות למה שציינת.
בעבר צפה, בערי אלת?
כן, אבל לא.
איזה עוד נחלים סופר מבולדרים יש, שאפשר ללכת בהם.
זהו, זה לא כל כך בתוך נחל.
וואי, לא, אין לי מושג.
זה בים המלח בהר סדום.
בהר סדום?
נורא עניין מאוד פופולרי בשלוש שנים האחרונות, במערת הקולונל. אתה יורד 90 מטר בסנפלינג, ואז הולך, ואז אתה אמור לצאת במקום קטן נורא שנקרא. לידה מחדש. זהו, סיימתי עם הפינת הלא קשורה.
אני כל כך לא אוהב מערות, אני קשה לפי יותר אחד, כמה אני לא אוהב מערות ומנערות. באמת, זה כאילו לא... בהצלחה לכל מי שבעניינים. אך שלי גדול חזק בזה. מערנות, חילוץ ומערות, כל מיני כאלה.
אולי לרעיין אותו.
בהצלחה.
שוב. מה המאכל הכי מופרע שאכלת במיורקה?
אני לא מצליח לחשוב על משהו מופרע, אני חייב לומר. ים, ים, הם אוהבים את הים. אז יש את כל מה שקשור באוכל ים וספרד. מצד שני, גם זה טיול שהוא מאוד הררי. אז נגיד ארנבות, חזירי בר, מסתובבים שם הרבה בין הצלחות. כן, נראה לי אפשר בטווח הזה. כאילו, היצע המזון הצמחוני מיורקה הוא פחות או יותר... הוא מעולה, כן? אבל הוא לא איזה משהו מסעיר, אני חייב לומר. אבל אוכל ספרדי.
לא לחזור ולדבר עליו.
זה שזה לא מסעיר זה פנטסטי, זה מה שכיף בו. כאילו אותי פאיה, אתה יודע מה, אני אגיד אחרת, פאיה יכולה להיות מסעירה.
שמע טוב, תשובה טובה. מסעירה. כמה עולה לי לילה בבקתה?
וואי, איזה דיכאון, האי הזה הוא יקר, 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 והבקתה, יש, אין הרבה בקתות באי, כן, יש כולה שתי בקתות, אנחנו שנים באחת מהן. גם זה מזעזע, כאילו, קרוב, אנחנו משעים המטיילים, משהו כמו 68 יורו, וכן, ולא על מתקן ברמה גבוהה, לצערי הרב. יש כל מיני דברים באזורי תיירות שמפוקחים, נגיד מחיר של כוס קפה הוא מפוקח, שזה נורא נחמד, כזה יורו וחצי, למה לא? אבל מעבר לזה, לינה, אוכל, יקר נורא. בירה, 7 יורו, לחצי ליטר של בלון, כאילו בירה פשוטה, לא איזה משהו פנסי. הכל, הכל יקר. פלמה יקרה. כן, כן, זה... זה בסה, בהקשר הזה, נגיד לילה במלון בפלמה, חדר, 80-90 יורו, משהו בסגנון הזה. האזורים שאנחנו ישנים בהם זה נורא, נורא, נורא משתנה, נורא משתנה. אבל נגיד המלון בוטיקי הקטן הזה זה הרבה מעל 100. המלון מול הים פלוס מינוס 100. כן, זה יקר, יקר, יקר. תיירות, אין מה לעשות, 12 מיליון תיירים צריכים להשאיר משהו.
יאללה, 12 מיליון, שם ישמו.
הרבה.
זה פי ארבע ממה ש...
יש מקומות לא יקרים לתיירות, כן?
כמעט הגענו.
הריזורטים הענקיים האלה, ברור לך שהם הרבה יותר זולים, בדיוק כמו בהרבה מקומות אחרים בעולם. אבל כן, איפה שאנחנו מסתובבים, אלה החיים.
אם אלה החיים, אוקיי, יש לנו 30 שניות. זה נחמד, אני פתאום... הם העלו את השעון פה בתוכנה למעלה. רואה למטה.
נכון, אני
פתאום רואים יותר טוב. כמו בכל... פרק שעוסק ביד, או בכלל, בכל פרק, אנחנו מסיימים בפינת הציטוט. והיום אנחנו עם ציטוט קצר וקולע. אתה מוכן?
תמיד.
אז גבירותיי ורבותיי, הציטוט הבא נאמר על ידי שוער נבחרת ישראל ומכבי חיפה לשעבר, דודו אוואט, בקריירה מגוונת לו במיורקה, ואמר, החיים פה מדהימים.
זה הציטוט היחיד שמצאנו בעברית שעברה לדף טיול. אבל כן, אחלה אי, אחלה אי. זהו, סוף הפרק.
יפה מאוד, נשים.
אני אגיד לפני זה, שכנראה אתם תשמעו את הפרק הזה לפני שכל המלחמה הזאת הסתיימה. אני מאוד מקווה שכבר לא. כאילו, אני מאוד מקווה שתשמעו את הפרק וכבר הכל יסתיים. אבל באמת, אנחנו במעט שאנחנו יכולים, בבמה, אנחנו שולחים את איחולנו שיחזרו כבר כל החטופים, ושתסתיים כל הלחימה הזאת, ושהשקט יחזור, שכולם יעזבו את המילואים. אז אם זה איכשהו נוגע לכם, תדעו לכם שאנחנו ממש מקווים לזה.
אמן, 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 אמן.
כן. תעקבו אחרי ברשתות החברתיות, יש לנו טרק ממיורקה, הפרטים האלה באתר, חזרנו לפרסם דברים, מעט, אבל חזרנו. נשמח מאוד לראות אתכם איתנו באפריל מטיילים. צ'או.
ביי ביי.